אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
איך הופך בן של שר בכיר לשעבר לרוצח בדם קר? אני עטילה שומפלבי, וזאת הכותרת. בנימין זאבי, בנו של השר לשעבר, רחבעם זאבי גנדי, מואשם ברציחתו של ניסים שטרית, נער בן 17 שעז להתלונן במשטרה על בריוני הקאט שוב ובנים. זה קרה לפני 35 שנים, וזה עלה לו בחייו.
הוא קצין המבצעים של ברלנד, ושצריך משימה מיוחדת, כדאי שבני יהיה שם, כי הוא בחור אחר רציני כנראה, בתוך החבורה הזאת של הישיבה, של הקהילה הזאת של שוב ובנים.
איתי אילנאי, איש שבע ימים, התחקה אחר דמותו של בני זאבי.
ארץ ישראל המערבית היא יחידה גיאופוליטית אחת שאיננה ניתנת לחלוקה לישויות מדיניות שונות. כל אימת שזה קרה בדברי הימים, ניצח זה שישב...
בוא נתחיל אולי בכלל באבא שלו, גנדי רחבעם זאבי, שהיה אחד הסלבים של מדינת ישראל הצעירה. הוא הצטרף להגנה כבר בגיל צעיר, היה בפלמ"ח, לוחם, אחד הקצינים הראשונים בצבא, בצה"ל, במלחמת העצמאות, ומתקדם עוד ועוד בשרשרת הפיקוד של צה"ל, ב-CO, אלוף פיקוד המרכז, בדיוק בתקופה של מה שנקרא ארץ המרדפים, המאבק בטרור בזמן שהוא היה בירדן, בבקעת הירדן, והוא נחשב באמת לאחד האנשים בתקופה המיליטריסטית ההיא. גנדי נחשב באמת לאיזה דמות מאוד מפורסמת וכוחנית ומוצלחת.
כוכב.
כוכב, בדיוק, והוא גם ממנף את זה. אחרי שהוא מסיים את הקריירה הצבאית, הוא הופך להיות פוליטיקאי, מקים ממפלגה שהיא אז נשאה את הדגל של ארץ ישראל השלמה. אגב, למרות שהוא, אמנם אביו היה חסיד גור, אבל גנדי עצמו חילוני לגמרי, אבל מסמן את עצמו כפוליטיקאי מאוד ימני, והופך לשר בממשלה במשך כמה שנים, וב-2001, בזמן שהוא שר התיירות, הוא עמד להתפטר מהכנסת, מהממשלה, בעקבות גם מחאה שהגיעה מהכיוון הימני, וממש בעודו מדבר על זה שעומד להתפטר, הוא נרצח על ידי שני מחבלים, בזה סוג של אקורד אולי אפילו די מתאים לקריירה המיליטנטית והימנית שלו. בני גדל בתוך זה, הוא גדל בבית מאוד מאוד צבאי, בשכונה צבאית ברמת השרון, מוקפת בקצינים. את חגיגת ימי ההולדת שלו ושל אחיו, אבא שלו חוגג להם במצדה, זאת אומרת ככה הם מטפסים למצדה ושם מציינים את ימי ההולדת. חשוב לציין, אפשר רק להבין מהשמות של האחים, קצת על האווירה בבית. זאת אומרת, לבן הבכור של גנדי ואשתו יעל קראו יפתח פלמח, לבנימין קוראים סייר בנימין. בקיצור, הוא חי באמת בבית מאוד מיליטנטי, כמובן שהוא מתגייס לצבא, הוא הופך להיות קצין, ולפי פוסט שאחותו מצדה מפרסמת בפייסבוק אחרי שהוא נעצר, היא כותבת שם שכנראה במלחמת יום כיפור הוא קיבל איזושהי שריטה, והייתה לו איזושהי פוסט טראומה מהמלחמה, ובאמת, בתקופה שאחרי שהוא משתחרר מהצבא שנות ה-70, הוא מאוד מחפש את עצמו. הוא מוכר כל מיני דברים מזדמנים, אחד הדברים שהוא מוכר, הבן של גנדי, זה ריסים שנשים מדביקות על העיניים, מביא את זה כנראה מחול, מנסה להתפרנס מהדבר הזה, ויום אחד הוא מגיע לחתונה, והוא ניגש שם לרב אחרי החופה. הרב קוראים לו ישראל גליס, וישראל גליס מספר לי על אותה חתונה מלפני 40 שנה, שהוא יושב אחרי החופה, הוא מחכה לטרמפ חזרה לירושלים, האבא של החתן אמור לקחתו לירושלים, ופתאום ניגש אליו בחור גדול, ואומר לו, בוא, אני הבנתי שאתה צריך טרמפ, אני אקח אותך. הוא הולך איתו לחנייה, ושם הוא מגלה שהטרמפ זה על אופנוע כבד. הרב מחזיק את המקבעת שלו ביד ונוסע מאחורי הבן אדם הזה עד לירושלים באופנוע. הוא מגיע כולו כאוב וכפו הביתה, הולך לישון, למחרת בבוקר אותו בן אדם דופק בדלת. והוא אומר לרב ישראל גליס, אגב, שכחתי להציג את עצמי, אני בני זאבי, הבן של גנדי. כנראה שבני זאבי חיפש באמת איזשהו מקום להתחבר אליו באותה תקופה, וישראל גליס מארח אותו בבית, ונקשרים ביניהם קשרי ידידות, הם מדברים על חסידות ברסלב שגליס מגיע ממנה. ויום אחד בני זאבי מגיע לעשות שבת בבית של הרב הזה, ושם הוא נולד מחדש. זה נקודה שבה הוא הופך להיות דתי, חוזר בתשובה, מתחיל ללבוש בגדים של חרדי, מתחבר לברסלב. בהתחלה הוא היה בישיבה שנקראת אור שמח, זו ישיבה שאורי זוהר בשנות ה-70 הגיע אליה, זה היה אז הבונטון של החוזרים בתשובה, וזה היה כנראה ישיבה מעט רצינית מדי בשביל בני זאבי, והוא מחפש מקום עם קצת יותר נשמה, עם ריקודים ושמחה, והוא מוצא את ברלנד.
מגלים בעצם, אפילו בשלב הזה, בסיפור, אדם עם, איך נקרא לזה, צדדים שונים, עם הפכים פנימיים, נכון. עם דילמות.
אני חושב שכן.
אדם שמחפש דרך.
נכון. אני חושב שהוא גם היה בו משהו, לפחות לפי אנשים ששוחחתי איתם, מאוד החלטי, או מאוד ללכת עד הסוף. זאת אומרת, שהוא ראה משהו שהוא רוצה, שהוא מסקרן אותו, שהוא אוהב, הוא הלך עם זה. והוא נסחף, אנחנו נמת נגלגל את הסיפור ונביד עד לאן הוא הגיע עם ההיסחפות הזאת.
לשוב ובנים.
כן, אבל לא רק לשוב ובנים, גם כמובן לרצח שאנחנו נגיע לה בהמשך, אבל שוב ובנים מתארים את המקום הזה לא כישיבה, לא כחסידות, אלא ככת. עומד שם בחור מאוד קריזמטי, אליעזר ברלנד, שמצליח לסחוף אחריו אנשים שהולכים באמת בעיניים עצומות, ושוב ובנים זה מקום שמקבץ אליו גם אנשים שהם נולדו חרדים והם הגיעו לשם על הישיבה הזאת, אבל גם הרבה מאוד חוזרים בתשובה, חלקם אנשים עם עבר פלילי, חלקם אנשים מהשוליים של החברה, וזה הופך למקום מאוד אנרכיסטי, מאוד פרוע וגם אלים וסגור. זאת אומרת, זה מין אנשים ששוחחתי איתם תיארו את זה כשילוב בין ממש קאט, ארגון טרור, ארגון פשע, כלומר יש שם היררכיה, יש שם איזה משהו מאוד סגור ולא מדובר כלפי חוץ, וזה מה שמאפשר גם לרצח ששוב נגיע אליו להישאר סוד במשך כל כך הרבה שנים. וזאבי, כשהוא מגיע לברלנד, הוא ממלא שתי פונקציות. קודם כל, כשהוא מגיע לשם בשנות ה-70-80, הוא הבן של גנדי, וגנדי הוא עדיין עילוי ומפורסם וסלב. רק 15 שנים אחרי מותו של גנדי, עמרי אסנאי מפרסם בעובדה את אותו תחקיר על העבר האפל של גנדי, הטרדות המין וטענות להרג של ערבים וכו'. באותה תקופה גנדי הוא עדיין סלב, ו... בני זאבי, הבן שלו, נותן לברלנד איזושהי לגיטימציה, איזשהו, זאת אומרת, קצת מוציא את העוקץ מזה שהם חבורת אנרכיסטים פרועים וזה, הוא כאילו מרגיע קצת את
האירוע
הזה, בדיוק. הוא נותן להם קצת מהממסדיות. ודבר שני, בגלל שיש לו עבר צבאי ובגלל שהוא קצת שונה בנוף של השאר הברלנדיסטים בישיבה הזאת, הוא הופך לקמבץ של ברלנד. הוא מתמחה בלהפעיל מצלמות והאזנות, כי ברלנד עוקב אחרי החסידים שלו. ואם צריך איזה משהו לסדר, איזה משהו לארגן, איזה משהו כזה שברלנד צריך איש אמון, אז בני זאבי זה האיש. ואנשים שהכירו אותו באותה תקופה מספרים שהוא היה גם, מעבר לזה שהיה דמות דומיננטית, הוא גם היה דמות מאוד שובת לב ונחמדה וחביבה, זאת אומרת, הוא כנראה באמת היה בן אדם נעים וטוב, לפחות כלפי חוץ. עכשיו, המעמד הזה של בני זאבי בתוך שוב ובנים, הופך אותו גם לחלק עם מה שנקרא משמרות הצניעות. ברלנד הפעיל באותה תקופה, קודם כל הוא עשה כל מיני פוילשטיקים של כספים שהוא ניסה להוציא במרמה מהמדינה. היו גם חקירות של משטרה שלא הבשילו כבר בשנות ה-70 וה-80. והדבר הכי קיצוני בתוך מה שברלנד עושה זה באמת משמרות הצניעות. זה חבורה של גברתנים. ברלנד, אחד הדברים שם שהיה איסור הכי גדול, זה היה מה שנקרא להוציא זרע לבטלה. החבר'ה שלו מכנים את הפונקציה הזאת של זרע לבטלה בראשי תיבות זל. זאת אומרת, מי שעושה את זה, זה באמת גזר דין מוות. והם, בני זאבי ואחרים, הם אחראים איתם ברלנד להפעיל את משמרות הצניעות ולוודא שאנשים פה לא עושים דברים אסורים. ויום אחד מגיע לאוזניהם שמוע על נער בשם ניסים שטרית, הוא בכלל לא קשור לישיבת שוב ובנים, הוא גר בשכונה אחרת בירושלים, הוא לומד בכלל באשדוד, ויש שמועות שהוא מתעסק עם בחורות. חבר'ה של משמרות הצניעות מגיעים לישיבה הזאת, מוצאים את ניסים שטרית, אומרים לו, בוא, אנחנו רוצים לדבר איתך רגע, אנחנו רוצים להעניק לך מלגה ללימודים. הוא נכנס איתם לאוטו, הם לוקחים אותו לחוף הים באשדוד, נותנים לו מכות רצח ושולחים אותו לנפשו. וכעבור כמה חודשים, אותו ניסים שטרית, נער בן 17 וחצי, הולך בירושלים, ופתאום הוא מזהה את התוקפים שלו. הוא מצליח כנראה להשיג את הפרטים שלהם, אחרי שהוא מזהה אותם, מברר מי הם, ואפילו ניגש עם זה למשטרה. וכשברלנד שומע על הדבר הזה, או שבשוב ובנים מבינים שבמשטרה הוגשה תלונה נגד חבר'ה מהישיבה, הם מחליטים לסגור שם איזשהו חשבון עם ניסים שטרית.
משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדר ניסים בן מרדכי שטרית. נראה לאחרונה בירושלים בליל 23 בינואר השנה, ומאז נעלמו עקבותיו.
ניסים שטרית... לא ברור לי האם מראש רצו באמת להרוג אותו, או רצו רק לאיים עליו או לפגוע בו, אבל בכל מקרה נרקמת שם איזו תוכנית שבני זאבי הוא אחד מהפונקציות המרכזיות שלה. אנחנו מדברים על 1986, לפני 35 שנה. לוקחים בחורה מתוך הישיבה הזאת של ברלנד, היא מתחזה למישהי בשם דליה, ויוצרים קשר בינה לבין הנער ניסים שטרית, והיא מזמינה אותו אליה לדירה. ברור למה היא מזמינה אותו, והוא גם כנראה שמח לבוא. והיא בעצם נערת פיתוי. ברגע שהוא פותח את הדלת, הוא מוצא מולו את בני זאבי ועוד כמה גברתנים כאלה שמתחילים להרביץ לו. אותה נערת פיתוי בשלב מסוים משחררים אותה מהדירה הזאת, ואז לוקחים את ניסים ליער אשתאול בערי ירושלים. וכשבני יושב מצד אחד שלו במושב האחורי, בחור בשם ברוך שרבית יושב משמאלו, וכשהם יוצאים, מוציאים אותו מהאוטו, ניסים כנראה מתחיל להבין שפה הוא צריך להיאבק. הוא נושך את ברוך שרבית בצוואר, ואז מתנפלים עליו כל החבר'ה ומתחילים להקות אותו, וזה כנראה, אני לא יודע אם זה יוצא משליטה שוב או אם זה משהו, עד כמה זה תוכנן בראש, אבל לשלב מסוים מישהו אומר, חבר'ה, הוא מת, אפשר להפסיק.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם.
היי, אני משי היד ואני רוצה להזמין אתכם לאבק פיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל.
לא, זה לא פודקאסט לילדים.
בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקאונטה, סובת הים הקטנה. הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים וגם איך המכשפות הפכו לסמל סקס. חפשו אבק פיות בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.
אי אפשר להתבלבל. בני זאבי בסיפור הזה הוא ציר מרכזי. הוא מארגן, מבצע, מוציא לפועל וגם קובר כנראה.
כן, הוא הקמבץ, בדיוק כמו שאתה אומר. הוא קצין המבצעים של ברלנד, ושצריך משימה מיוחדת, כדאי שבני יהיה שם, כי הוא בחור הכי רציני כנראה בתוך החבורה הזאת של הישיבה, של הקהילה הזאת של שובו בנים. ובאמת אחרי שהוא מת, הם מוציאים מהאוטו כמה חפצים על פי כתב האישום, חופרים בור, שמים שם את ניסים שטרית. גופתו לא נמצאה עד היום, גם במסגרת זה שהוגש כתב אישום. זה מקרה מאוד נדיר שמוגש כתב אישום על רצח כשאין גופה, ואני לא מדבר על זה שהרצח התרחש גם לפני 35 שנים. ובכל מקרה הם קוברים אותו, והעניין הזה, אפרופו מה שדיברנו, אותה קהילה סגורה, אותו ארגון פשע או קאט, או הדבר הזה נשאר בתוך הארגון, הוא לא דולף החוצה. זאת אומרת, רוצחים בן אדם, קוברים אותו וכולם בשקט, זה לא יוצא.
אין שמועות?
יפה, יש שמועות, זה הקטע. ישיבת שובו בנים עולה על הרדאר של רשויות האכיפה, נקרא לזה ככה, עוד הרבה לפני 86, אבל אף פעם אי אפשר באמת להוכיח, שום דבר לא באמת מצליח להגיע לבית משפט או לכתב אישום. ב-1999, מישהו שם כנראה מסתכסך עם ברלנד, והוא מחליט לפנות לבחור בשם יזהר באר. יזהר באר הזה הוא עיתונאי שהוא גם פעיל חברתי, ואותו יזהר באר לוקח את כל העדויות של הראשונה יוצאות ממש מתוך הגרעין הקשה של ברלנד, מגבש מסמך, שאגב המסמך הזה בגוגל אפשר למצוא אותו, וב-1999, אני מדגיש, זה לפני יותר מ-20 שנה, מגיש את זה למשטרת ישראל, לאגף החקירות, ואומר להם, הנה, יש לי כל מיני עדויות, אחת זה על עניינים כספיים, ברלנד שם יש לו כספת שבה הוא מסתיר כל מיני כספים, דבר נוסף שמתגלה באותה תקופה זה הצתה של בתים של ערבים, ועוד דבר שהוא באמת בגדר קצת שמועה, זה משמרות הצניעות, ויותר ספציפית, העלמת האנשים על ידי משמרות הצניעות. וזה מופיע במסמך שאכן יש שמועות או עדויות על העלמת אנשים, וגם השם של בני זאבי נקשר בעניין הזה של העלמת אנשים. והמשטרה יוצאת לחקור, אבל בגלל שבאותה תקופה, וזה מגורמים במשטרה אומרים לי, אין אמצעי האזנה מתוחכמים, מאוד קשה לעשות האזנות סתר וכולי, החקירה הזאת מסתיימת בלא כלום, יש איזו פשיטה על הבתים שם של החבר'ה מהישיבה, אבל לא קורה עם זה כלום. במשך שנים הדבר הזה פשוט מושתק, עד לפני ממש זמן קצר.
בעצם אחרי 30 שנה, כמעט 35 שנה, המשטרה קרובה לפענוח שני מקרי רצח. אנחנו רוצים לדבר עם מאיר שטרית, שהוא אחיו של ניסים שטרית, שנעלם לפני 35 שנה.
ואז אני חוזר לשמועות, מדברים על זה. כלומר, במשך הרבה מאוד שנים, משהו דולף, השם של זאבי מסתובב, הוא לא נחקר.
אז לפי מה שצריכתי להבין, ב-99, כשאז מוגש המסמך הזה, ויש חקירה, אולי פעם ראשונה חקירה רצינית של המשטרה, או לפחות חצי רצינית, הוא נחקר, הוא אפילו מוצאים אצלו מצלמות ואמצעי הזנה ונשקים אצלו בבית. אבל זה כנראה לא מספיק בשביל לעשות איתו משהו. אני מזכיר לכם שגנדי אז פוליטיקאי, הוא עוד בחיים. אני מתאר לעצמי שהרבה יותר קשה לעצור בן של חבר כנסת פופולרי, אלוף במילואים, באותו רגע. ושוב, אנחנו אז לא ידענו מה שאנחנו יודעים היום על גנדי. בכל מקרה, הדבר הזה יורד מהרדאר, והפעם הבאה שצצה איזושהי חקירה משטרתית או משהו משפטי עם ברלנד, זה ב-2012, שאז מתחילות לצוץ שמועות על הטרדות מיניות.
כבר אמרה לי, תשמע, נכנסתי אליו, נכנסתי אליו לחדר, סגר את החדר נעל, והוא דחף ליד לחזיר, תחת לחזייה, ככה עמד שלוש דקות, לא יודע, מלמל מה שמלמל ולא יודע.
זאת אומרת, על זה שברלנד מנצל את הנשים בישיבה שלו, ותוקף אותן מינית, או מקיים איתן יחסים וכו', וזה יוצר משבר, קודם כל, מאוד גדול בשובו בנים. הרבה אנשים עוזבים, כי בעצם ההילה של מנהיג הקאט, הטהור והנצחי, נסדקת פה. אחד העוזבים זה בני זאבי, שזה בעיניי סופר מרתק, שהוא היה מוכן כמה שנים לפני כן לרצוח בן אדם בשם ברלנד, לחיות עם זה בשלום כנראה עשרות שנים, אבל ברגע שברלנד התברר כאיזשהו מישהו שלא שולט ביצריו, או עובר על האיסור הזה של זרע לבטלה וכו', זה מה ששבר את בני זאבי. ומצד אחד זה מוזר, מצד שני זה גם אפשר להבין, כי כשבני זאבי הולך לרצוח, הוא עושה את זה בשם הצניעות, בשם משמרות הצניעות, ופתאום שמסתבר שמי ששלח אותו הוא בעצמו לא צנוע, זה גורם לו לעזוב. מאוחר יותר זה גם יהיה סוג של תירוץ, במרכאות, לבני זאבי להגיד, מאשימים אותי ברצח הזה רק בגלל שעזבתי את הישיבה, ועכשיו באים אליי לנקום בי.
ומה קורה איתו בשנים האלה מאז שהוא עוזב את הישיבה?
אז לא יותר מדי, הוא נהג של בתי ספר של תלמידים חרדים, יש לו על פי כל מיני גרסאות בין 10 ל-16 ילדים, הוא שומר על אורח חיים חרדי. מעניין גם לגלות על מערכת היחסים בינו לבין המשפחה שלו, משפחת זאבי, בזמן, אחרי שהוא חוזר בתשובה, אחרי שבני חוזר בתשובה ומתקרב לדת, המשפחה שלו לא מנתקת ממנו מגע. אמא שלו מכשירה איזשהו מטבחון בבית שהוא יוכל לבוא ולבקר. אבא שלו אפילו בשלב מסוים מתחיל להניח תפילין, וגם מסייע קצת לשובו בנים כפוליטיקאי בעברת תקציבים וכו'. ויש קשר משפחתי. עד היום, אגב, אני ניסיתי לפנות לפלמח ומצדה, שני האחים המפורסמים יותר של בנימין זאבי. הם לא הסכימו לדבר, אבל ממה שאני מתרשם, הם מאוד תומכים בו, והם גם מאמינים בחפותו, לדעתי.
וצריך לומר שברלנד בעניין הזה שוכלה לא מזמן, ממעצר.
מה שקורה עם ברלנד זה אחרי שיש חקירה משטרתית על הטרדות המין או על התקיפות המיניות, הוא נמלט לחול, למרוקו, הוא מסתובב באפריקה קצת, אחרי זה מדינת ישראל מנסה לשים עליו את היד, הוא נלכד לבסוף, מוסגר, נכנס לכלא, משתחרר מהכלא, אז תופסים אותו שוב פעם בהונאה כספית של מאמיניו. כלומר, הוא משכנע אותם לשלם לו בכדי שהוא יפתור להם את בעיית הסרטן שלהם או כל מיני דברים כאלה, והוא שוב פעם נכנס לכלא, והוא השתחרר לאחרונה בשבוע שעבר בגלל שאין מקום בבתי הכלא. עכשיו, כל הזמן הזה, הסיפור של הרצח של ניסים שטרית עדיין נמצא אנדרגראונד. כלומר, אף אחד לא מדבר על זה, וזה לא... נעשים חיבורים בין ההיעלמות שלו לבין... יש גם עוד רצח של נהג מונית בשם אבי אדרי, שהגופה שלו כן נמצאה, אבל לא ברור מי רצח אותו, גם באיזשהו יער ליד ירושלים. ומי שמרימה פה את הכפפה זה עיתונאית בשם שני חזיזה, שמוציאה לפני שנה או שנתיים סרט שנקרא רב הנסתר, בכאן 11.
לגבי הסיפור של אבי אדרי.
מי זה?
אבי אדרי היה בחור בין 40 בערך, מתלמוד, מנהל של תלמוד תורה בירושלים, שהגופה שלו נמצאה בשנת 90 ביער רמות, ואנשים שדיברנו איתם קושרים אותך לזה.
אותי?
כן. אני שואלת אותך
הכי ישיר. בעצם המשפחה של ניסים שטרית שם היא כנראה זו שהביאה לה המון מידע, והסרט מספר את כל הסיפור של שובו בנים ושל הרצח של ניסים שטרית, ויש שם גם ראיות חדשות. המשטרה מקבלת את החומרים משני חזיזה ומבני המשפחה של ניסים שטרית, והפעם, בניגוד לפעם הקודמת, הם עושים חקירה כנראה יותר רצינית וגם הרבה יותר טכנולוגית. משתמשים באמצעי הזנה, מייצרים שם סיטואציות שגורמים לחשודים בתיק לדבר בינם לבין עצמם, זאת אומרת, עושים להם גירויים שיגרמו להם לדבר על הפרשייה, בזמן שיש האזנות בלי שהם מודעים לזה. ב-17 באוקטובר נעצרים כמה מהחשודים, בני זאבי, המשטרה לא עוצרת אותו, נותנת לו עוד יומיים, מה שנקרא, להיות כמו דג מחוץ למים, ובתקווה שהוא כנראה יפליל את עצמו, וכעבור יומיים הוא גם נעצר, יש צו איסור פרסום על שמו, אז אומרים בן השר לשעבר, לא יודעים מי זה, וזהו, הוא בחקירה שלו חשוב להדגיש את זה, הוא מכחיש עד היום, הוא טוען כאמור שזה עלילה, סוג של נקמה על זה שהוא עזב את הקאט, או את הישיבה של ברלנד, והיום הוא עומד למשפט.
כשאתה בוחן גם את הביוגרפיה של אבא גנדי, וגם את הבן בני, אתה מסתכל על האווירה שבה גדל הילד הזה, קשר של גנדי למשפחות הפשע בכרם התימנים, התעדות מיניות שנחשפו, כוחניות גדולה מאוד, אמירות חדות מאוד וקשות מאוד על טרנספר של ערבים. אתה רואה קשר בין הדמויות?
אני חושב שבאמת שניהם הם קיצוניים. אפשר להגיד את זה לטוב ולרע, הם הלכו, גנדי, אני מאמין שהוא הלך עם מה שהוא האמין בו, עם האידיאולוגיה שלו עד הסוף, וגם בני זאבי, ברגע שהוא הגיע לקאט הזאת, הוא נסחף אחריה all in, מה שנקרא. ואני חושב שמה שהכי מעניין, או מה שהכי מחבר ביניהם, לצערי בקטע הזה, זה שגנדי, בגלל התדמית שהוא יצר לעצמו כאולטרה ימני, מן הסתם זה מה שהוביל לרצח שלו. זאת אומרת, הוא נרצח בשם האידיאולוגיה הקיצונית הזאת שהוא דבק בה, והבן שלו רצח בשם אותו אידיאולוגיה קיצונית, שאומנם זה לא על אותו מגרש, אבל הקיצוניות הזאת והדבקות במטרה ולעשות הכל, אני חושב שזה מה שאפיין את שניהם. וזהו, זה הסיפור המרתק באמת של בני זאבי.
מדהים, ממש מדהים. 35 שנים אחרי איטל אילנאי, איש שבעה ימים. תודה רבה.
תודה.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושלחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק. דניאל עמוס הפיקה. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי גם היא חלק מצוות הכותרת. אני עתילה שומפלבי, וביום ראשון אהיה כאן שוב עם פרק נוסף.